הגרעינית, עורכת נעמה שוחט.
יום רביעי, שלום.
שלום, שלום.
מה שלומך, ג'ק?
סבבה, סבבה למדי. מה שלומך?
אני בסדר גמור. מה יש לומר? בסדר גמור. שמענה, יש לך משהו זה?
עכשיו, דווקא אחרי שכבר ליוויתי כמו גבר את גדילתם של חמשת ילדיי, עכשיו נזכרים להעניק חופשת לידה, באמת, מה קורה?
זה אולי יחסור ממך משהו בתור סב. כשילדיך ילדו, אולי זה יחסוך לך שם משהו. כן, תמיד מבאס לראות שהמציאות משתפרת אחרי שכבר אין לנו צורך בשיפורים אלו, אבל אין מה
לעשות. תיארת עכשיו את חוויית החיים שלי ממש, בקליפת אגוז.
נכון, אז תכף נדבר ממש על זה, על חופשת הלידה לאבות. לאבות יולדים כמובן, אך ורק לאבות יולדים. בחצי השני. יש לנו משהו ממש יפה, כלומר, לפחות הכותרת...
כן, במלות 30 להסתלקותו של סלבדור דלי, בחרה הפקת התוכנית באופן יצירתי, אין כמוהו, הייתי אומר, לגעת בתחושת נזילת הזמן.
לא, זה כל כך יפה שהם עושים את זה, זה פשוט, אני אומר, איזה עוד תוכנית רדיו מקדישה מחצית לנזילת הזמן, כן. וליארצייט של דלי. זה לא דבר שקורה.
כן,
אני
כן.
גאה ושמחה, וזה יקרה במחצית.
אז אנחנו נעסוק גם בחוויית הזמן של ילדים, וגם בחוויית הזמן של קשישים, ששניהם סוגיות.
נכון. אם כי גם חוויית הזמן שלנו, סתם אנשים באמצע החיים, שהחיים נוזלים להם מהידיים, זהו הזמן הנוזל. גם לנו יש חוויה. אפשר
כן,
לומר.
כן.
ותכף גם נדבר על ספר חדש בארצות הברית, שקורא להחזיר שיעורי כלכלת הבית. כלומר, מה קרה למיומנויות שלנו וללימוד שלהם, בין אם זה הכנת מזון ובין אם זה מלאכות שונות.
ולמה כאן בישראל זה תמיד איכשהו נשמע לא טוב? כשמישהו מציע להחזיר את המיומנויות, את,
כן, זה
את,
נשמע
את המלאכה. למערכת החינוך. כן, תשמעי, אנחנו משלמים עכשיו כרגלנו באיחור את כל המס ואת כל העונש על ההסללה שהייתה פעם. כי כתוצאה מההסללה...
כי עכשיו אסור ללמוד שום דבר מקצועי, כי אולי ידבק בך איזה רבב של אדם.
דבק אלבון, דבק אלבון. בעצם המחשבה לשלוח, כי אז זה באמת היה מעליב ומטופש, ובעיקר מבזבז כישרון וזמן לימודים, על כאילו לשלוח שכבה שלמה בעיירה שלמה, ללמוד מסגרות, כמה מסגרים צריך, אבל...
כן. אבל כנראה שצריך עדיין יותר מסגרים מאשר עורכי דין, ג'קי.
ברוך השם, אנחנו מצליחים לייצר גם מספיק עבריינים, כדי לתת תעסוקה למספיק עורכי דין.
ברוך השם.
כן.
טוב, בוא נתחיל בנושא החם. משרד ראש הממשלה הכריז אתמול בחגיגיות על מודל מתגבש, אני אוהב את הבינוח הזה, מודל מתגבש, שיאפשר לאבות חופשת לידה על חשבון המדינה במקביל לחופשה שלהם. אבל...
לא כולם מתלהבים, לא כולם
לא, מתמר. הגיע ציוץ, ישר קיבלתי לכאן, מדוקטור נדב פרץ וייסבידובסקי, אני אומרת נכון, כן, שאומר כך, שים לב.
אני מודה לך מאוד שלקחת את המשימה הזאת על השכמך.
אני גם אשתפר בזה,
וייסבידובסקי,
בבקשה. והוא אומר כך, תגובתי ליוזמה חדשה של משרד ראש הממשלה לחופשת לידה לאב, שתי נקודות. כשיוצאים בהצהרות על תוכנית חדשה חודשיים לפני בחירות, ברור לגמרי מה המטרה שלהן. אז כך שהוא אינו מברך, והוא בהחלט מומחה לעניין. בוא נגיד שלום לדוקטור נדב פרץ וייסבידובסקי, שלום. חוקר חופשות לידה של אבות. ומרצה בפקולטה לעבודה סוציאלית, המכללה האקדמית אשקלון. אז מדוע אינך מברך? הרי כולם אומרים, איזה יופי.
בואו נגיד ככה, אני אתקן קצת, אני מאוד מברך, אני חושב שזאת יוזמה מאוד מאוד חשובה. אני פשוט קצת סקפטי לגבי הסיכוי שהיא תצא לפועל, כשמכריזים עליה בתזמון.
אך ורק בגלל הטיימינג של ההכרזה, או בגלל שמצאת דופי בתוכן של התוכנית כפי שנפרסה בינתיים?
אני קצת אתקן את מה שכתבתי שם, כי אני גם בגלל דברים שזה, וגם בגלל שלא בטוח שהשתמע מה שרציתי. זאת יוזמה מאוד מאוד חשובה, שהגיעה זמנה כבר מזמן, כבר דיברו עליה לפני שנתיים ושלוש. אז הטיימינג נראה לי מוזר קצת, ואם היא תצא לפועל, אז אני לוקח את כל מה שאמרתי חזרה. אני רק בספק אם היא תצא לפועל.
אתה עצמך תשלם לאבות, זה מה שיהיה, זה יהיה הפיצוי.
המוריין שלנו הוא מרצה בפקולטה, באמת, ממה את מצפה
זה? אז אנחנו יודעים שטוויטר הוא פורמט פזיז מהגיהנום, ואנחנו עכשיו בואו נפריד רגע בין הפוליטיקה לבין הדבר עצמו. קודם כל בואו נשמע מה קורה במדינות ה-OECD, אליהם אנחנו רוצים כמובן להידמות, בעניין הזה של חופשת לידה לאבות.
היום המצב שבו אבות יכולים לקחת חופשה שהיא חופשה נפרדת מהחופשה של האמהות ולא באה לחשבונם, היא היום הסטנדרט ברוב מדינות ה-OECD.
כלומר גם וגם, נכון? שני ההורים יכולים לחדיו לחזות בפלא ולהחליף את חיתוליו.
לא, זה קצת משתנה ממדינה למדינה, אבל ברוב המדינות באמת אפשר לקחת במקביל, או שאפשר לקחת אחד אחרי השני, הפורמט משתנה, לרוב אפשר לקחת חלק, לפחות חלק מהחופשה וגם במקביל.
אוקיי.
עכשיו, זה דבר שנותן יתרונות אדירים. יש היום, זה דבר שקיים כבר במדינות סקנדינביה כבר יותר מ-20 שנה, ויש מחקרים שמראים את ההשפעה. גם על האבא, גם על האמא, גם על הילדים, והשפעות הן ארוכות טווח.
שנייה, כשאתה אומר שזה קיים, זה קיים בספר החוקים כאות מתה, או שזה קיים בפועל והפך להיות חלק מהסטנדרט?
וגברים לוקחים את זה.
כשאתה הולך בקניון בסטוקהולם, כשאתה הולך בקניון בתל אביב בשעות הצהריים, את מי אתה רואה? אתה רואה אמהות בחופשת לידה. זה הרי מי שנמצא, זה אמהות עם עגלות.
כמו שאנחנו אומרים, רק אנשים על גלגלים יש בשעות האלה. זה או קשישים כבר בכיסא גלגלים פיליפיני, או תינוקות בעגלות עם גלגלים. כן.
נכון, עכשיו, בסטוקהולם אתה רואה דבר מאוד דומה. אתם רואים דבר מאוד מאוד דומה. רק מה? גם אמהות וגם אבות. קרוב ל-90% מהאבות בשוודיה ובנורווגיה, במקומות שמאפשרים חופשה באמת נדיבה, לוקחים חופשת לידה. וזה לא היה קיים לפני שהם אפשרו את התקופה הנפרדת לאבות.
ומה זה באמת נדיבה? על כמה זמן מדובר? אגב, גם לאבות אני שואלת וגם לאמהות. מהו זמן חופשת הלידה המקובלת?
אז אם אני הולך למקומות הבאמת יותר נדיבים, זה שוודיה שמאפשרת שנה וחצי, שזה לא חופשת לידה, זה חופשת הורות. אפשר לפצל אותה, לקחת אותה עד גיל, עד שילד בן 8, אפשר לרדת לחצי משרה, לקחת גם בשבוע, לשחק עם זה, כשמתוך זה 3 חודשים האבא חייב לקחת.
חייב?
תוך שנה וחצי ש...
וואו.
אם האבא לא לוקח, מה זה חייב?
תראה, זה כמובן בהנחה...
לא, אנחנו בזמן הזה היינו עושים עוד 2 ילדים פשוט על חשבון החופשה הזאת.
לא, זהו, לפי הסטנדרט הסקנדינבי שאתה מספר לנגד עינינו הנקראות מתדהמה, זה סטנדרט שנראה לי מתאים מאוד למדינות שבהם כל משפחה מסתפקת בילד אחד. אצלנו, אם חופשת לידה תיקח 1.5-2 שנים, זה אומר שאיך שהתחלת ללדת, הפסקת לעבוד לכל החיים, פחות או יותר.
זה נכון שחייבים לקחת את הילודה בישראל, שהיא מאוד מאוד גבוהה, אז הם לקחת אותה בחשבון שמתכננים מדיניות, אז, אבל בין ה-15 שבועות שיש בישראל, ה-18 חודשים שיש בשוודיה, המרחק גדול. כלומר, כן. אני לא אומר, בואו מחר ניקח את המודל השוודי, נשים אותו כמו כן. שהוא פה. Mm-hmm. אבל בוודאי שאפשר ללכת לחופשת הלידה בישראל, גם בלי קשר לאבות, היא מאוד מאוד קצרה, היא השלישית הכי קצרה ב-OECD, אם אני זוכר נכון, הרביעית. היום הסטנדרט בכל המדינות הוא לפחות 50% בתשלום, כשצריך מדברים על 3 חודשים וקצת.
למה מדינה צריכה להיערך כשהיא מכניסה אל תוך אורח החיים ממילא מורכב שלה את המרכיב הזה של חופשת לידה לגברים, חוץ מכסף כמובן?
תשמע, באמת העלות המרכזית, הנקודה המרכזית היא עלות, זה עולה משהו כמו 200 מיליון שקל לתוספת של שבוע, לא עלות פשוטה, אבל גם לא משהו שמדינת ישראל לא יכולה להתמודד איתו. מעבר לזה, רוב ההשפעות הן חיוביות. כלומר, אנחנו מדברים על זה שכשאבות יוצאים לחופשה במקום אמהות, אנחנו רואים שזה משפיע מאוד מאוד לטובה גם ברמה המשפחתית, אבל גם ברמה הלאומית. כלומר, זה משפיע על חלוקת העבודה במשק הבית, זה משפיע על השתתפות של נשים בשוק העבודה. מה שזה גורם זה שמעסיק יושב ברעיון עבודה מול אישה, כבר לא חושב לעצמו, רגע, אבל היא תברח לי לחופשת לידה, אז אני אעדיף את הגבר. גם גברים יצאו לחופשת לידה. זה הופך להיות משהו שהוא מפסיק להיות שיקול למעשה.
כן.
וזה מעודד יציאת נשים לעבודה, יש מחקרים שמראים את ההשפעה של זה על התוצר, על זה משהו, סוג הדברים, כמעט תמיד כשאנחנו מדברים על מדיניות של ילדים ומשפחות, אנחנו מדברים על זה שאומנם יש השקעות שהן לפעמים מאוד גדולות בטווח הקצר, אבל בטווח הארוך אנחנו רואים את התועלות, אפילו הכלכליות, וזה מאוד מתאזן.
באופן עקיף מאוד מאוד אני גם חושבת שלאורך שנים זה גם אולי יכניס יותר גברים למקצועות טיפוליים, כי ברגע שאתה יודע גם שגברים כן נכחו בשלבים כאלו של חינוך וטיפול, אז הם גם בכלל לא יהיו יותר מין ככה, לא נסתכל עליהם בחשד כשהם ירצו לעבוד במשפחתונים, מה שדי קורה היום.
אני לגמרי מסכים, אני חושב שזה בהחלט אפשרות שיכולה להיות מאוד ריאלית.
זה עולה הרבה יותר אגב, בגלל שגברים בכל זאת הממוצע השכר שלהם ככלל הוא גבוה יותר, אז גם הסיפור הזה כולו יעלה יותר מחופשה לאימהות?
קשה לדעת, כי אנחנו עוד לא יודעים כמה זה, אבל יש פה שני שיקולים. מצד אחד, אכן השכר של גברים יותר גבוה, ולכן התשלום שהם יקבלו לחופשת הלידה יותר גבוה, אבל אנחנו יודעים שגם בסקנדינביה השיעור הוא 90%, כשהשיעור של נשים יותר גבוה הוא כמעט 100% של יציאת נשים, כלומר פחות, ואני מעריך שבישראל, גם אם ניתן חודש של חופשה לעבוד, לא נגיע ל-90%, נגיע ל-70%, אני מניח שהעלויות יהיו דמות ללהוסיף חופשת לידה לנשים. אבל קשה לדעת לפני שזה יפה.
טוב.
מעניין מאוד איך הגברים במדינה יגיבו לאפשרות הזאת, וכמה מהם ומאיזה שכבות באוכלוסייה פה, בכל זאת משוסעת ומגוונת.
אני מאמין שבסופו של דבר, בסופו של דבר ההשפעה של זה תהיה מאוד...
זה יהיה מאוד רחב בעיניי אחר.
כן, כשאתה אומר לאנשים, בוא, קח חודש, ביטוח לאומי נותן לך חודש, יושבת בבית, או שאתה יכול לשים את הילד במעון ולשלם 3,000 שקל, תבחר. אנשים יצאו, וברגע שאנשים יצאו, וברגע שאבא יושב בבית, או יושב, כן, חופשת לידה לא יושבים הרבה, כמו שיודעת כל אמא. ברגע שאבא יהיה בבית, ויצטרך לטפל בילד, ויחליף לו את החיתולים, ויקח, וילביש אותו, ויאכיל אותו, זה משנה דפוסים. אחר כך כשיש יום מחלה פתאום, ומישהו צריך להישאר, אז זה כבר לא שהאמא תישאר, כי היא מכירה את הסדר יום, והיא יודעת, שניהם יודעים, שניהם איזה, שניהם יכולים להישאר עם הילד, ואז כל מערכת השיקולים, כל דפוסי הטיפול משתנים.
זה הזמן לקרוא את תגובת משרד ראש הממשלה לטענות שצייצת.
רק נזכיר את הטענות, באמת נכון מה שאמרת בעיקר, זה שהטיימינג מצביע על כך שזה לא דבר שנחקר כהלכה. אז כן, ג'קי, התגובה.
ובכן, משרד ראש הממשלה אומר, בתגובת הטענות אינן נכונות, צוות ממשלתי פועל בנושא מזה כשנה, במטרה לגבש המלצות למדיניות, ועבודתו אינה קשורה לתקופת הבחירות. הצוות קיים עבודת מטה יסודית, לרבות השוואה בינלאומית, בחינת מחקרים רלוונטיים בנושא וקיום פגישות עם מומחים מארגון ה-OECD. לאור התובנות שנאספו, הצוות החליט לקיים מהלך שיתוף ציבור עם המעסיקים, ארגוני החברה האזרחית, והציבור הרחב.
אבל אנחנו יכולים גם להגיב לתגובה... זהו, אבל אם אפשר כן להגיב לתגובה של משרד ראש הממשלה בעדינות, אז קודם כל ביקשנו את שמות המומחים שהתייעצו איתם לטובת הרעיון ולא קיבלנו תשובה.
עדיין לא קיבלנו, כן.
או עדיין לא קיבלנו, נכון. וגם אפשר לשאול... רגע, ג'קי, בוא נהיה רגע זה... למה זה יצא ממשרד ראש הממשלה ולא עם משרד התמ"ת, הרווחה, הבריאות, גם את זה אפשר לשאול, אם זה כל כך לא תעמולה.
זה מה שצפוי לנו בחודשים הקרובים. כל כתב אישום, אנשים יגידו שזה רק בגלל הטיימינג, כל דבר טוב יגידו רק בגלל הטיימינג, וככה היה מאז ומתמיד.
אני לא רציתי להקדים את הבחירות האלה, בסדר? זה לא אני ביקשתי.
אה, זאת לא את?
לא, זה לא אני, נכון, רבים חושבים. טוב, דוקטור נדב פרץ וייס-וידובסקי, חוקר חופשות לידה של אבות, הוא מרצה בפקולטה לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית אשקלון, אנחנו מודים לך, מאחלים לך ולשאר הגברים לידות קלות וחופשות טובות.
תודה רבה.
תודה רבה. נתראות.
ואנחנו נשארים עם המדינות המתוקנות, והנה ספר חדש בארצות הברית, קורא להחזיר את שיעורי כלכלת הבית. מי זוכר? מי יודע?
מי זוכרת? הוא מאוד 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 לטובה.
כן?
כן.
מה למשל? איזה דברים?
אני... קודם כל, רכשתי שם הרבה מאוד מיומניות. אני מתקנת דברים בבית בזכות השיעורים האלו, אני גם נהנית לעתים מרקמה שקטה בזכות השיעורים האלו, אבל מה שאני זוכרת בעיקר זה את האווירה. של השיעורים הללו, שהייתה בה מין המייה שקטה. זאת אומרת, באמת כולם התקבצו להם בחדר ועסקו באיזושהי מלאכה. זה דבר שאנחנו רואים אותו גם עדיין, נגיד, בסרטים על חברות שבטיות או משהו כזה, או בחברות שבטיות, למי שחבר בחברה כזו, שבו אנשים יושבים בחדר, הם עושים משהו עם הידיים שלהם, אך מוחם פנוי למדי, לשיחה שכזאת, והתבוננות שקטה באחר, והרהורים. והדבר הזה כמעט הרי נעדר מהחברה המודרנית, שכן כל זמן מת, אנחנו בעצם עושים איתו משהו מהמוח שלנו, אנחנו בטלפון, או שאנחנו קוראים משהו חשוב, אז בעצם הדברים האלה כבר לא כך נוכחים, שלא בעבודות דחק.
שלום לדוקטור אייל דורון, מפתח שיטת סייסי לחשיבה יצירתית.
היי.
אהלן, מה שלומכם?
יופי, יופי.
טוב, אז קודם כל בוא נברר על המצב כיום. אני קצת שאלתי ילדים שלומדים מה שנקרא בבתי ספר רגילים, בסדר? לגמרי. ואני רואה שבאמת אין כל כך כלכלת בית ומלאכות. בטח ככל שהגילאים עולים.
כן, היום אין מלאכת בית וכלכלת בית, היום ידברו איתך על מייקרס, וגם חייל עובר עם מילים בלועזית, כדי שזה יישמע מותקן.
אני חושבת שהאקדמיה בדיוק ימציאה לזה מילה, אתם יודעים, ממש השבוע, תכף אני אברר את זה.
כן, מייקרס, היום זה לא מסור ונגריה והסללה וחינוך מקצועי, היום כולם צריכים לבוא למתכת תלת מימד, לעמוד ולחכות שמשהו יצא, וזה חבל מאוד, כי יש שם מוטוריקה עדינה ודיוק פנימי וריכוז ופתרון בעיות, ו מספיק להסתכל על שיטה כמו וולדרוף, שמשנות ה-20 של המאה הקודמת, שילד עובר נגרות, אומנות, נפחות, כדרות, מוזיקה, תפירה, הריגה, עבודת עץ, ולמה? כי א' זה נותן לו הרבה יותר מגוון, נגיד הזיכרונות הטובים שלך, זה גם נותן לו חוזקות, וזה גם נותן לו להתמודד עם חולשות, למשל, הוא לא ידע לצייר, הוא לא ידע לפצל, הוא לומד להיות כמעט טוב במשהו, ועדיין להתמודד עם התסכול. אז יש שם הרבה מאוד דברים בסיפור הזה, רק אצלנו זה נורא 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 מתקשר לחינוך שלוקח אחורה, למשהו מיושן.
לא רק זה, אנחנו גם, בוא נודה, כי יהודים במדינה שלנו, אנחנו לא מרבים לעסוק בכלל בכל מיני מקצועות שהם באמת מלאכה. אנחנו לא בונים את בתינו, אנחנו בקושי רוחצים את כלינו.
כן, השאלה היא באמת, אנחנו רוצים להחזיר חזרה את המלאכות האלה, מכיוון שיש מחסור אובייקטיבי בכמה בעלי מקצוע. אני כל הזמן שומע שאין בארץ רפדים, ואין בארץ מורחי פוליטורה, ואין בארץ כל מיני בעלי מקצועות נחוצים.
נורא המצב עם הפוליטורה.
כן, כן.
אני מבין שאתה מוטרד עם מצב הרפדים. אני רק רוצה להגיד שבעולם כולו יש בעיה. בעולם כולו יש בעיה, זה רק בארץ, כי זה הפרדוקס, הטכנולוגיה מתקדמת, תמיד יש לך עשור שאתה בעצם רוצה את המקצועות שאף אחד לא רוצה ללכת לעשות. אז זה סיפור אחר, זה לא קשור לדיון שלנו. התעשייה מתמודדת עם זה, וזה לא פשוט היום למצוא דווקא אנשים שירצו לעבוד בחשמל, וזה תחות וזה, אבל זה סיפור אחר. הסיפור שלנו זה המצב לדעתי שההורים שמסוכסכים בינם לבין עצמם. הם רוצים שהילדים ישחקו בחול ולא יהיו סטרילים ויעשו משהו עם הידיים.
נכון.
אבל בסוף, מה הם באמת רוצים שהם באים לבית הספר? הם שואלים מה היה הציון במתמטיקה, רוצים שהילד שלהם יתקבל ל-8200. יש פה איזה משהו שאנחנו בעצמנו לא מחליטים עליו. זה מזכיר לי, משעשע, הסתכלתי על מחקר. יש מחקר שמאוד יפה שנעשה בהרבה מדינות, שאומר ילדים מגיל 2-5, מה הם יודעים? אז 58% יודעים לשחק במשחקי מחשב, ורק 43% מתחילים לרכב על אופניים. 19% יודעים לשחק עם אפליקציה בנייד, ורק 9% יודעים לשרוך נעליים. עכשיו, אתם רואים את השינוי בזה, ואתה אומר, למה אתם אתם שהוצאתם כל חול אפשרי מגן שעשועים, אתם שרוצים שהילדים לא יהיו רק עם הנייד, למה זה לא הולך? ואז הסיפור הוא העניין שאנחנו קודם כל מאוד אמביוולנטיים, אבל אני חייב להגיד גם בקשר לשיחה הקודמת, שלא למהר ולעשות את העניין הזה, שאם תהיה מלאכת בית או כלכלת בית, בהכרח יותר גברים סוף סוף השתתפו במטלות הבית.
הספר אגב, הספר שבו אנחנו עוסקים בעקיפין, הוא בהחלט מדבר על חלוקה מגדרית חדשה בעניין הזה של שיעורי מלאכות, כלכלת בית, נגרות.
למשל?
לא, אצלנו היה צריך לבקש במיוחד, אם הילדה רצתה לעבור לנגרות פתאום ולא לסריגה, זה דרש איזושהי ועדה אפילו לדעתי.
וואו.
זה אגב...
ועדת חריגים.
כן, זה אגב... אחד הספרים שאני כל הזמן חוזר אליו בעניין הזה, זה שג'ודית וורנר, שמי שלא קרא אותו, למרות שהוא כבר הרבה זמן על מדפים, הטירוף המושלם, וזה מאוד מתקשר גם לשיחה שבה התחלתם את, 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 את התוכנית, זה מי השם במצב. והיא מדברת על זה שהאימהות, אני מדבר רגע על חלוקה מגדרית, האימהות, הדור שהיה אמור להיות הכי משוחרר בהיסטוריה, קצת מביא את זה על עצמו. ויש פה ציטוט אחד שאני חייב לתת לכם.
תביא.
זה עשרות שנים, היא כותבת, שאנו נוטות, האימהות, לפעול כאילו מחלה מדבקת של אובדן שליטה, עורבת לנו מעבר לכל פינה. מאחורי כל מכסה של סיר, מאחורי כל תפריט, מאחורי כל מגרש משחקים. יש לנו חרדה אימהית, שהאמונה שלנו, שאם משהו ישתבש אצל ילדינו, זו אשמתנו. אנו, שהיינו מסוגלות לשלוט בחיים בצורה כמושלמת. כדי למנוע דברים רעים, בלי טלוויזיה רק חצי שעה, ביום טלוויזיה רק טלוויזיה חינוכית, בלי סוכר, בלי שמן רבוי, בלי דיסני, בלי פיצה. אנו פועלות בכוח כדי להשפיע על האלים השולטים בגורלם של ילדינו, וכולי וכולי, שיהיה להם, לא תהיה להם חוסר בשלות ולא תונו שרים נמוך מפני כישלון, ואם זה לא מצליח, אנחנו אשמות. ומה שהיא אומרת בעצם, היא אומרת, וזה מותר רק לאישה להגיד, וזה הרבה כותבות לאחרונה, היא אומרת, תשימו לב, הכל נכון, רק שימו לב שאנחנו גם לא, אנחנו גם לא נותנות, אנחנו גם לא עוזרו, אנחנו גם לא משחררות. חלוקת התפקידים היא קצת יותר מורכבת. יש הרבה מאוד דברים שצריכים לתקן אותם, כי עדיין עם כל הכבוד דברים מאוד מעט לוקחים חלק במטלות הבית. בעולם המערבי זה מדהים, זה אחוזים מדהימים. למרות שנשארים בחופשת לידה וכולי, אבל זה גם העניין הזה שצריכים לשאול. זה לשאול את החיים עם האות באמת סומכות, באמת משחררות, באמת רוצות, מה שנקרא, לשתף בשליטה. לכן אני לא בטוח, זה תמיד טוב להיחשף לרעיון של כולנו עושים גם וגם וגם במרחב, אני לא בטוח שזה יספיק בשביל לעשות את השינוי.
אם אנחנו מחזירים מחר שיעורים יותר מעשיים לבתי הספר העיוניים שלנו, מה הדברים הראשונים שאתה מחזיר?
בוא נלך ללייפסקיז, זאת כישורי חיים הכי בסיסיים. לייפסקיז הכי בסיסיים. לדעת קצת בכסף. לדעת קצת מה אתה עושה, כאילו להבין איזה משהו, לעשות משהו עם הידיים שלך, לא משנה מה, משהו פיזי, משהו מוטורי, משהו עם האופן שבו העולם מעוגן באקשיינג', ילדים זה מאוד מדבר אליהם. אנחנו מזמן לא, מה שנקרא, עדכנו את כישורי החיים. אני חושב שהתסכול אולי הכי גדול היום של הורים, זה שאומרים, אני רוצה גם קצת דברים פרקטיים שימושיים כאלה. זה אגב שיעורים ש... שיעורים במחות שאם הילדים יקבלו לעשות בבית, ההורים נורא נורא נורא...
אבל זה יביא, אני חושבת, את השיעורי, כאילו, מתמטיקה עם אספקט כלכלי, ולא בדיוק למה שאנחנו קוראים, באמת, הכנת חמין טוב ותיקון דברים. אני אגב חושבת שחלק מזה שכבר אין שיעורים כאלה, זה שאף אחד לא רוצה לתקן כלום, אז למה ללמוד לתקן משהו בכלל?
אני לא חושב שאנשים לא רוצים לתקן, אני חושב שאנשים לא מוצאים איפה לתקן. היום באמת, מגרב ועד ספה, אומרים לך, תזרוק תקנה חדש.
יש כאן סיפור של ביצה ותרנגולת חופש, אני שומעת.
אני רק רוצה להגיד לכם, אני מלווה עכשיו בתי ספר מקצועיים, וזה עניין, יש כל החרדה הזאת מהגם וגם וגם. זה בסדר ללמוד גם אקדמי וגם מקצועי ביחד, וגם חינוך מיוחד ביחד. ושאלתם אותי על העולם, בעולם אנחנו רואים את זה הרבה. מגיל קטן יצרב אצל הילד שיש לו כל מיני סגנונות למידה וכל מיני מקצועות משלימים. ופה יש נורא נורא חשש מזה, ונורא קטגוריה של מה נחשב ומה לא נחשב, ומה זה השחטת זמן, ומה זה איכותי, וזה המון המון היררכיות שקצת צריכות להיפתח. ואז יהיה אפשר להגיד, אפשר יהיה להנות ולתת מגוון יותר גדול. אני חושב שכלכלת בית או מלאכת בית, כפי אמרתם, הוא סיכוי בטווח קצר יחסי, לתת להרבה ילדים קצת מגוון. עוד לפני שנשנה את כל תוכנית הלימודים, שזה ייקח הרבה שנים, הנה, אפשר לעשות משהו עם הידיים. יש ילדים שזאת תהיה הנקודת חוזקה שלהם, או איזשהו עניין.
לגמרי, ואז גם לא כולם ישפטו באמת לפי יכולותיהם האקדמיות, אלא לפי קישורים שונים. א', אני רוצה להדכן שמייקר בעברית, ממש החל מהשבוע הזה, עשיין.
עשיין.
כן, וכמו כגיימר הוא משחקן, מייקר הוא עשיין. עשיתי, כמו שנאמר. ואני, נעמה שוחט שלנו, נכנסה כרגע לאולפן, העורכת שלנו. אנחנו שאלנו בפייסבוק בעצם מה אנשים למדו בשיעורי המלאכות שלהם. אז נעמה, מה כותבים?
זהו, בקבוצת כל התשובות נכונות, שזו קבוצה שבה אנשים משיבים לכל השאלות, לתשובות הכי נכונות.
וואו.
אז שאלנו אנשים אילו מלאכות לימדו אותם, אז אם מישהו רואה, יש לו איזה מחפש השראה, מה כדאי להחיות. אז מי שכותבת שהיו לה שיעורי נגינה ומלאכה, בישול ונגרות, שיעור של קרב מגע, שיעורי ריקודי עם, מה עוד? תפירה, נגרות, חוזר לזה, תפר השיניים, ריקודי עם, זה יכול איכשהו לדבר, פיסול בחימר, נגריה, גינון, רכיבה על סוסים, כל אלה מלאכות שאפשר.
את יודעת מה אני חוזה? אני חוזה גל אחרי התוכנית של אינספור בתי ספר שיכתבו בזעם, גם אצלנו יש חיימר. אבל אני רוצה להדגיש שאנחנו מדברים על לימודים שהם א', לימודי, לא יודעת לקרוא לזה חובה, לימודים לכולם ולא איזשהו מקצוע מיוחד שבוחרים רק יחידי סגולה, אלא משהו שהוא באמת יותר כללי ומשהו מוטמע במערכת באופן עקרוני.
אבל ללמוד איך הם מרפים פרספקס, זה לא דבר חשוב. ללמוד לכופף פרספקס.
לכופף פרספקס,
או לחופף, אני ככה מתלבטת לגבי אותו דגש פשוט.
אוקיי.
צפירה, מעגלים חשמליים, זה שימושי.
זה מאוד שימושי, מעגלים חשמליים.
ללמוד איך להתקין אפילו מפסק, לפרק, להחליף מפסקים, דברים בסיסיים
כאלה. מה עם המחזיק מפתחות מארבעה חוטי ניילון בצבעים שונים? יש לי עדיין...
את זה למדנו מהפסקות.
המון התחלות של זה, אוקיי.
זה לא היה בתוך השיעור.
וגילוף בעץ, זו הדוגמה האחרונה שקיבלנו.
גילוף בעץ, נכון.
אם מישהו מחפש אילו מיומנויות כדאי, בכל זאת ללמד את הנוער.
מקסים. טוב, צריכים את שוב להזכיר, כמו
שאמר... תזונה כתוב גם.
נכון, כמו שאמר יעל דורון, בחינוך האנתרופוסופי עדיין מלמדים, נכון? מלמדים הרבה מהדברים האלו.
נכון. בוודאי, בצורה מאוד יפה.
טוב, נחמד להם. דוקטור אייל דורון, מפתח שיטת סי-סי לחשיבה יצירתית, אנחנו מודים לך, ונתראה בטח בקרוב כאן או שם.
תודה.
אנחנו יוצאים לזמרירים, במהלכם תוכלו לגלף לעצמכם זמריר מעץ.
כן, ענפי לבנה, כן.
וכשנחזור, אנחנו נדבר על הזמן הנוזלי.
אתם מאזינים לגלי צהל. מעסיקים יקרים, חשוב לנו להזכיר לכם שחוק חיילים משוחררים אוסר לפטר עובד בשל שירותו במילואים או שירותו הצפוי במילואים. ועוד דבר חשוב, על פי החוק אסור לפטר עובד בתקופת היותו בשירות מילואים או בתקופת 30 הימים שלאחר סיום שירות המילואים, אלא בהיתר מיוחד מעת ועדת התעסוקה במשרד הביטחון. חיילי המילואים הם הנכס הלאומי שלנו, הם שם למעננו, אנחנו כאן למענם.
המפצה שלך
אתה יודע מתי היום הפתוח באוניברסיטת בר אילן?
ברור, יום שישי 8 בפברואר.
אתה פתוח?
פתוח, פתוח.
יש דברים שמגלים ביום הפתוח באוניברסיטת בר אילן, כמו הקמפוס הירוק, מגוון התוכניות והתארים המשולבים, חוקרים בעלי שם עולמי ומרצים שיושבים איתך פנים אל פנים. יום שישי 8 בפברואר, נפגשים על פתוח, אוניברסיטת בר אילן.
גבירותיי ורבותיי, הוא מגיע לישראל והוא לא סתם כוכב. קבלו אותו בהופעת אורח, הירח.
משרד המדע והטכנולוגיה מזמין אתכם לשבוע החלל הישראלי מ-27 עד 31 בינואר. תצפיות, מתחמים חווייתיים, מציאות רבודה, אסטרונאוטים ועוד מגוון פעילויות לכל המשפחה ברחבי הארץ. הכניסה חינם, פרטים באתר space.gov.il. שבוע החלל הישראלי, אירוע לא מהעולם הזה. האירועים להנצחת מורשת אילן רמון.
שיקון ובינוי במבצע דיור לעמיתי מועדון חבר בחלומות אור ים, הסמוכה לקיסריה, מגוון דירות על הפארק, כוכבי 9459 או באתר מועדון חבר.
זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
אתם העוברים על פניי ואינכם אומרים לי שלום, הרי אינכם קיימים לדידי. לכן כשתחלפו לפניי, אמרו לי שלום, וכל אחד מכם יהיה ידידי. כאן המשורר ארז ביטון. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לתוכניתי בגלי צהל. תוכנית שכל כולה רצף של שירה, מוזיקה ונושאי תרבות שתמיד יש בהם מן המחדש ומרגש.
ארז ביטון עובר לתשע בערב. מוצאי שבת, תשע בערב, גלי צהל.
נסיעת השכל וג'ירפות בערב של שני מופעים. הלהיטים הגדולים לצד שירי האלבומים דברים בלחש וגג במסגרת פסטיבל סאונד סיסטם מנגנים אלבומים.
היי עולה לגן באמונה שלמה.
מחר, 9:30 בערב בהנגר 11 בתל אביב ובשידור חי בגלי צהל.
עכשיו בגלי צהל, ג'קי לוי ושרון קנדו עם משפחה גרעינית.
בית של החיילים, גלי צהל.
אנחנו במחצית שבעצם קיבלה את השראתה מיום השנה למותו של סלוודור דלי, האומן והאיש המבריק, יש לומר, ואנחנו בעצם רוצים לנוק את מקור ההשראה שלנו מיצירה שידועה בשם הזמן הנוזל, בעוד שלמעשה היא נקראת התמדתו של הזיכרון. זה היצירה הידועה שיש בה מין שעון שנראה נמס. וג'קי, רצתי לספר לך כמה דברים על היצירה הזו.
בבקשה, אני...
קודם כל היא ציורה ב-1931, והוא החל את היצירה בציור אחת התמונות האהובות עליו, שזה חוף ים באזור קטלוניה שבספרד. לאחר מכן הוסיף את השעון הנמס המפורסם בעקבות גבינת קממבר נמסה.
הוא הפך את הקממבר ל...
הפך את הקממבר...
לשעון.
לשעון. שזה דבר שעושים באירופה, להפוך הגבינה לשעון.
ולהפך.
ולהפך, כמובן. אבל אנחנו רוצים לדבר על תחושת הזמן, בעצם בזמני החיים שלנו, בזמני ההתפתחות שלנו, וראשונה נפנה לדוקטור עדנה קצנלסון, פסיכולוגית קלינית והתפתחותית בבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב.
שלום לך.
שלום. שלום.
כמה הנושא הזה נחקר עד היום? זמן אצל ילדים?
בהחלט נחקר, נחקר הרבה מאוד. מושג הזמן באופן כללי נחקר, ואצל ילדים הוא נחקר הרבה. מי שבעצם נתנו לו פוש זה שניים. מצד אחד פרויד, שהניח שילדים קטנים חיים רק בהווה, והזמן מתפתח כתוצאה מהתפתחות האישיות, יכולת חיית סיפוק, לא רק מה שנוח לי, אלא גם מה שחשוב לעשות וצריך לעשות, מצד אחד. ומצד שני, פיאז'ה, שחקר את החלק הקוגניטיבי, את החלק של ההתפתחות הנאירולוגית, הלוגית והשכלית, הוא בעצם עסק הרבה בנושא של זמן, הוא בעיקר עסק בקשר שבין הרצף והמשך של הזמן, היכולת של הילדים להבין את שני המושגים האלה.
מכיוון שאני באמת לא מגיע לקרסוליהם, לא של פיאז'ה ולא של פרויד, אני חייב להגיד שבכל פעם שאחד הילדים שלי בגיל צעיר משתמש במילה פעם, אין לי מושג האם הוא מתכוון ללפני רבע שעה, או לפני שנתיים, והוא רוצה לספר לי סיפור, כן? והוא
אבל
משתמש
גם לא
במילה
אין מושג,
ואני...
אני חושבת.
מה?
גם לא אין מושג הרבה פעמים, כן?
גם לילד אין מושג, המושג פעם, כמו זמן קצר, או מושגים כאלה, הם בעצם מושגים מאורפלים, שמבחינת הילד הוא רוצה להגיד דבר, משהו כמו, הוא יכול להגיד אתמול, והוא יכול להגיד פעם, והוא יכול להגיד מזמן. אבל לילד בגין שנתיים, שלוש, עדיין בהחלט הוא משתמש בזה בצורה לא ממוקדת. אנחנו מניחים שבערך יש ילדים בגיל חמש, יש ילדים בגיל שבע, שאז יש להם כבר תפיסה יותר ברורה גם של... פעם של פעם, ופעם קצר, ופעם ארוך, ובעצם החלק היחסי של הזמן.
אז מתי זה באמת בוקע? כאילו, איך עובדת ההבנה של הזמן לאורך ציר החיים של הילד?
בגדול זה תהליך התפתחותי, בגיל שנתיים יש איזושהי הבנה ראשונית של אחד אחרי השני.
רגע, לפני זה מדובר בהווה נצחי ומקסים?
לפני זה מדובר, שוב, בצורה קטגורית אי אפשר להגיד את זה. לפני זה מדברים על זה שלילד אין חוש לזמן, והזמן העיקרי הוא הזמן הביולוגי שלו, אם הוא ישן ומבוקן, אם הוא רעב והוא אוכל, ועיקר הזמן הוא ממוקד בהווה. העבר מתחיל ככה בגיל שלוש להתפתח, וגם ההבנה של מה לפני היה ומה אחרי בעבר סביב גיל שלוש ארבע. בגיל חמש שש כבר הילדים כן מבינים מה זה עבר, מה זה עתיד, אבל הבנה שיכולה להיות מאוד סובייקטיבית.
כן, הם עדיין לא מבינים אגב את התשובה לשאלה מתי הם מגיעים לאיפשהו.
לא,
שמתי לב שזה לוקח להם המון המון זמן להבין.
נכון, אם זה משעמם זה לוקח להם הרבה זמן, אם זה יותר מעניין זה כמובן לוקח להם פחות זמן, מה שגם לחלקית גם לנו כמבוגרים, אם עומדים מחכים בתור לרופא וזה משעמם אז זה כמו נצח, ואם בתור לרופא יש משחקייה שם ואפשר לשחק, אז חלק אז זה זמן מאוד קצר עד שנכנסים. החלק הסובייקטיבי של מה שנעשה בתוך הזמן הוא במידה רבה הקובע לגבי כמה זמן עבר, ולנו יש גם השפעה, יש לנו בהחלט השפעה לאיך אנחנו מתווים את ההתפתחות של הזמן של הילדים.
אבל זה לא ממש עוזר שאנחנו אומרים להם, תשמעו, אנחנו נכנסים למכונית, זאת לא נסיעה קצרה, אנחנו נוסעים ליוטבטה, כמו שקרה לנו בשבוע שעבר, וזה ייקח קצת זמן, ונעשה הפסקות באמצע והכל, ואנחנו לא מספיקים לצאת מהשכונה, הילדים כבר שואלים, מתי מגיעים? כן, הגענו.
נכון, נכון, כי המילה זמן קצר הוא מושג מאוד מופשט, מאוד מאורפל. ואם רוצים, לפחות לגבי ילדים שהם קוראים בגיל 4-5, לא בגיל שנתיים, אבל בגיל קרוב יותר לגיל בית הספר, אם רוצים שהם יבינו, צריך לתת להם דוגמאות. אנחנו ניסה משהו כמו שלוקחת התוכנית סבא טוביה בטלוויזיה, ואז נעצור להפסקה, ואחר כך ניסה כמו שלוקחת התוכנית יובל המבולבל
בטלוויזיה. אומרים יותר מסבתא או פחות, כלומר יותר מלהגיע לסבתא או פחות מלהגיע לסבתא, זה היחידה אצלנו.
בדיוק, משהו קונקרטי שעליו הם נשענים, ויש להם איזושהי הבנה סובייקטיבית של הדבר הקונקרטי הזה, וזה עוזר להם קצת להבין על כמה זמן אנחנו מדברים. כמובן שאפשר גם לקחת שעון טיימר כזה שיצפצף אחרי רבע שעה או אחרי חצי שעה. אפשר גם לנסות לשחק במשהו אובייקטיבי שיעזור להם להבין את מושג הזמן.
אבל רגע, עדנה, בעצם למה? הרי הזמן הוא אחד דברי המעיקים ביותר, כלומר, תפיסת הזמן. מי רוצה בכלל לדעת? כלומר, למה חשוב שנקנה להם את התחושה הזו?
נכון.
א', כי התרבות המערבית היא תרבות שזמן הוא אישו, זמן היא זמני, טיים היא זמני, ולכן אנחנו גדלים באמת בתרבות בניגוד למשל הילדים שמגיעים מאתיופיה, הזמן אצלם הוא הרבה פחות משמעותי והרבה פחות חשוב, ומאשימים אותם בכל מיני האשמות שבעצם הן לא נכונות, כי הילדים פשוט גדלו בבית שהעניין הזמן הוא הרבה פחות חשוב והרבה פחות ערך. אבל מצד שני, לזמן יש כן משמעות ביכולת לדחות סיפוק, ויש לו כן משמעות ביכולת לקבל את הנורמות החברתיות, שאתה צריך כן להתאים את עצמך למה שקורה בזמן. זאת אומרת, זה נכון שהחיים, אנחנו מתגעגעים להיעדר זמן, כמו שאנחנו מתגעגעים ועושים אידיאליזציה של הילדות המוקדמת, שבה אנחנו חיים באיזה הווה נצחי, וזה גם אגב נותן לנו איזושהי תחושה שמשהו אינסופית. מבחינת הילדים, תפיסת הזמן היא תפיסה הרבה יותר איטית, כי ההווה הוא אינסופי, ואין להם חשש שזה הולך להיגמר מתישהו.
השאלה היא, האם הילדים לא זקוקים לכך שלפחות נניח להם באותן שנות גן עדן לחיות בתוך אשליית ההווה האינסופי הזה, ולא נתחיל כבר לרדת לחייהם עם כל העניין של טיים מזמני והשעון
מתקתק. אבל הבעיה שהם עדיין אנחנו אומרים להם, היי, צריך להגיע לגן. כלומר, הם כן כבר מריחים את זה בגיל צעיר לצערנו.
אנחנו כן אומרים להם, עכשיו צריך ללכת להתרחץ, ועכשיו צריך ללכת לאכול, ועכשיו צריך ללכת לישון, ובבוקר שאנחנו ממהרים לעבודה, אנחנו לא יכולים להתחמק מזה, שאנחנו נורא לחוצים שהם כבר יתלבשו ויצפצחו שיניים ויוכלו, ומה לא, כי אנחנו ממהרים לעבודה, אז אנחנו לא יכולים מצד אחד להעביר איזה מסר כזה שיש לנו זמן אינסופי, ומצד שני בבוקר לעמוד על קוצים ואנחנו ממהרים אותם, כאילו עוד שנייה אם אנחנו לא מגיעים יפטרו אותנו מעבודה.
ומצד שני, כשאתה מנסה לגמול ילד מחיתולים ואתה מושיב אותו על הסיר, הוא אומר, ישבתי, הוא ישב שם בדיוק שתי שניות וזהו. הוא מבחינתו סימן וי, ועכשיו דווקא אתה רוצה שהוא ייקח את הזמן.
נכון, והדרך שהוא ייקח את הזמן היא באמת הרבה פעמים לשבת על ידו, לפחות בשלבים של הגמילה, או לתת לו לשחק במשהו שהוא אוהב, או אפילו לקרוא לו סיפור, כדי שהזמן הזה לא יהיה כזה זמן שכהרף עין הוא רוצה להתפטר. נכון, הילדים, הדברים שהם רוצים להתפטר מהם, אז הם מקצרים אותם בזמן, והדברים שכן נעימים להם, הם כן יכולים לא לרצות ללכת להתרחץ ולהמשיך לראות טלוויזיה במשך שעתיים. אנחנו יודעים שזה באמת מאוד סובייקטיבי. מה שאנחנו באמת מלמדים אותם עם הזמן, ואין לנו ברירה, כי אנחנו חיים בחברה שיש לנו צרכים שלא תמיד בוחרים אותם, אבל חייבים להגיע לעבודה בזמן סביר, ואם נצא 10 דקות מאוחר יותר ניתקע בפקקים כבר שעה. אז אנחנו כן מלמדים את הילדים, קודם כל שבזמן יש איזה מרכיב אובייקטיבי, אין ברירה, זה לא רק מה שנעים לך באופן סובייקטיבי, שהזמן הוא לא הפיך, ואם אתה איחרת, אז הרבה פעמים אתה איחרת וזה לא, אתה לא יכול לתקן את הדברים, ושהזמן הוא באמת על איני, הוא רצף, הוא לא רק אי פה ואי שם של חוויות, אלא יש איזה משך של זמן שהוא הולך באופן רציף, ודבר מוליד דבר, ויש קשר סיבתי בדרך כלל בין הדברים, ושהוא כן. ניתן לשליטה.
כלומר, נכון, לימוד הזמן הוא גם הוא משהו שקשור לחינוך, כי אנחנו גם זוכר שכך היה, שכך עשית, שכך הבטחת, אז אחר כך, נכון, זה קשור ללימוד של סיבתיות, שהיא דבר...
יש לזמן, שהיא קריטית, ויש לזמן עוד מרכיב חשוב, והוא של תחושה של ביטחון. אם בבוקר אנחנו עושים דברים מסוימים, ואחר כך דברים מסוימים, ובערב מתרחצים לפני השינה, אוכלים, מתרחצים לפני השינה, זה גם נותן לנו תחושה של עולם בטוח יותר. סדר היום, אנחנו יודעים למשל שבמצב חירום, אחד הדברים שגם אם לא הולכים לגן ואפילו לא הולכים לעבודה, מתבקשים לשמור על סדר יום קבוע, כי משהו בקביעות הזאת של מה מאוחר יותר, מה מוקדם יותר, מה אחרי מה, נותן לנו איזושהי תחושה של ביטחון. ושהדברים האלה מתערערים, אז הרבה פעמים גם מבוגרים יכולים להרגיש רע מאוד.
דוקטור עדנה קצנלסון, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
תחושת הזמן של ילדים. תודה, תודה.
פסיכולוגית קלינית ותחותית, וספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה. ואנחנו עם יעל חביב, יועצת זוגית ופרטנית לבני הגיל השלישי. שלום יעל.
שלום, שלום, מה שלומכם?
טוב, אז דיברנו על איך הזמן עובר לאט ומהר אצל ילדים קטנים, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על הצד השני.
כמה זה דומה?
אני חושבת שזה דומה וגם שונה. אני אביא גם מזה וגם מזה. אני רוצה להגיד שבאמת זמן מקנה איזושהי תחושת ביטחון, כמו שדיברנו על הגיל הצעיר, שגם אנשים מבוגרים מאוד מאוד צריכים את תחושת הביטחון הזו, שיש דברים שקורים בשעות מסוימות, את הכדור אני לוקח בבוקר, למרכז היום אני נוסע ב-10, לחזור הביתה אני חוזר ב-11, זאת אומרת, סדר היום שמותנה על זמן מאוד מאוד חשוב לתחושת הביטחון.
פתאום הגנבת לי משהו שבכלל חלק מהפלסיבו של הכדורים, זה שמחלקים את היום ליחידות זמן.
נכון, נכון, ממש. יש לי כדור, אני הרבה פעמים גם בונה את סדר היום שלי סביב הכדורים.
כן.
כי אם בבוקר אני צריך לאכול ארוחת בוקר,
זהו, לפני, אחרי.
נכון.
יש הרי את המשחק הזה, את סדרת הקופסאות עם הכדורים לכל היום, זה סוג של יומן שכותב את עצמו כל הזמן בחיים של...
זה סוג של משחק זיכרון. זאת אומרת, אתה גם כל הזמן עסוק בלפתוח ולראות אם לקחת או לא לקחת. אבל אני רוצה להגיד שזו הסתכלות אחת על תחושת הזמן. אני רוצה לקחת את הזמן דווקא לחוויה של המשמעות, ודיברתם עכשיו עם דוקטור קצנלסון, שבאמת דיברה על זה שילדים הזמן עובר אצלם יותר לאט. ואני חושבת שאחד הדברים שאולי גם אנחנו כמבוגרים יכולים לאמץ אותו, שאחת הסיבות שילדים חווים את הזמן יותר לאט, כי הם בעצם חווים המון המון דברים חדשים. הם שמים הרבה יותר לב לפרטים, הם כל הזמן מגלים איזשהו עולם חדש. משהו שאנחנו לא תמיד פנויים אליו ולא תמיד נעצרים, אנחנו מאוד מאוד עסוקים בעולם הדוינג שלנו.
לא, זה לא קשור, גם חווינו כבר הרבה, אז הדברים לא חדשים עבורנו, כבר ראינו את אור השמש בזווית כזו וכזו.
אנחנו מייקרים בגלל זה.
יש עוד כל כך הרבה דברים חדשים.
יש, אבל אנחנו לא פוגשים אותם על בסיס יומיומי.
אבל בגלל זה אנחנו מביאים ילדים לעולם, כדי שהם יזכירו לנו את העניינים האלה כל הזמן.
נכון, והרבה פעמים אנחנו באמת מבקשים מאנשים מבוגרים להתחבר לילד שבהם. בדיוק למקום הזה של לגלות דברים חדשים, לגלות שאני עוד יכול לעשות דברים חדשים. לא להגיד, אוקיי, אני כבר זקן, מה כבר נשאר לי? להפך, מה שנשאר לי, אני אעשה אותו הכי הכי מיטבי. ואגב, אני רוצה להגיד לכם שהדרך הכי אלה להזדקן לאט, זה פשוט לנצל את הזמן יותר מהר.
אבל מבוגרים ממש מרגישים, כאילו, מדברים על הזמן שהוא שאול, שהוא קצוב, שעליי להספיק כך וכך עכשיו. עד כמה הדבר הזה נוכח?
אנחנו מדברים המון על הזמן עם אנשים מבוגרים. בדרך כלל מי שמגיע לטיפול זה בן אדם שנמצא באיזושהי מצוקה, שאחת המצוקות הגדולות יותר זה באמת ההסתכלות על הזמן. ואני חושבת שזמן באיזשהו מקום, ככה כמו שאולי אני מבינה אותו, הוא די שווה ערך למשמעות. כי כשאין לי משמעות, אז בעצם הזמן עומד מלכת, מאוד משעמם לי, אין לי בשביל מה לקום, אין לי תכלית, אין לי עשייה. וכשיש לי משמעות, אז בעצם הזמן הוא איזשהו פרמטר נספח לחיים שלי, הוא לא מהות החיים שלי. אנחנו גם יכולים לשמוע הרבה מאוד אנשים מבוגרים שאומרים, אלוהים שכח אותי, אני כבר, אף אחד לא רוצה אותי, אני לבד ואין לי, אף אחד לא רואה שבעצם כבר נגמר לי הזמן מזמן. ודווקא פה אנחנו רוצים להכניס את הראייה של עוד משהו, של עוד מהות, של עוד משמעות, של עוד דברים חדשים. אגב, אם דיברנו על העניין שבאמת לראות את הדברים החדשים, אז לחיות את הכאן ועכשיו, מה יש לי? מה יש לי בחיים עכשיו? עם מה אני מתמודד עכשיו? מה אני יכול להוסיף לחיים שלי כרגע? כל אחד לפי טווח היכולות שלו וטווח האפשרויות שלו, והעולם הוא ענק. שרון, אני רוצה להגיד לך
שבכל גיל... לא, ברור לי שהוא גדול. אני רק רואה ממנו בעיקר את המאחורה של המכונית שלפניי בפקק, אבל אני יודעת שיש עוד דברים, אני בהחלט יודעת. אבל תגידי, לא צריך קצת ככה, לא להיות עיוור, אבל נגיד את אומרת למי שמבוגר, טוב, אז תלך ללמוד משהו. אבל שניכם יודעים שהוא לא בהכרח יספיק לעשות עם זה הרבה. אז צריך נורא לחדד את תחושת ההווה. באמת.
קודם כל אני מאוד מסכימה איתך, אנחנו לא יכולים להיות עיוורים למציאות, והזמן מתקתק אצל כולנו, והשעון בסופו של דבר יגמר לכולנו. ואני בהחלט נותנת לזה תוקף, במפגשים עם אנשים מבוגרים, אני אומרת נכון, לא נשאר לך עוד שנים אין סוף, כמו לילד בן 5, או כמו לבחור בן 20, וגם לא כמו לגבר בן 40. ויחד עם זה, יש פה תקופת זמן שאפשר לנצל אותה, שאפשר לעשות איתה משהו מיטבי. אני רוצה להגיד ש כשאני הולך ללמוד, אגב, זה סוג של משמעות, אני לא בהכרח, אם אני הולך ללמוד היום עריכת דין, אני אחר כך אעסוק בזה. אבל אולי זה ייתן לי משמעות, אולי זה ייתן לי את הרצון הזה לקום בבוקר ולשבת בכיתה עם הרבה מאוד חבר'ה צעירים, ולהרגיש שאני שוב נמצא בווייב הזה, שאני שוב חלק ממשהו, שאני שוב עושה איזשהו משהו משמעותי, ופה אני חושבת כל אחד, המקום שלו לבדוק עם עצמו מה משמעותי עבורו.
תראי, הבחירה הזאת של אדם מבוגר, ואפילו מבוגר מאוד, להתחיל ללמוד משהו רציני, משהו שצעירים שואפים ללמוד, זו תמיד בחירה מוצלחת ומיטיבה. השאלה היא, למה לא יותר קשישים מאמצים לעצמם את הבחירה הזאת, אם זה תמיד עובד כל כך טוב וממלא את הזמן במשמעות?
אני חושבת שזאת שאלה נפלאה, ואני חושבת שיש כאן משהו שאולי החברה מסתכלת עליו בעין קצת עקומה, לראות פתאום סטודנט בכיתה, תראה איזה היילייט יש כשיש איזה סטודנט בן 83 שסיים תואר ראשון באיזשהו מקצוע באוניברסיטה.
גם כשיש סטודנט בן 30 ומשהו בתואר ראשון, זה יוצר מהומה. אני רק רוצה להזכיר.
כשאני לימדתי בארץ צופים, וכמעט תמיד היה לי בכיתה אחד שכבר עבר את גיל 75-80, זה תמיד, זה שימח את כולם, הוא תמיד היה במעמד חברתי מעולה, כל הסטודנטים היו מאמצים אותו.
אני חושבת שזה מאוד עניין של תעוזה, ואני חושבת שזה מאוד מאוד עניין של אמירה חברתית, כן לפתוח את המקומות האלה לעוד ועוד אנשים מכל הגילאים, ולא לייעד את האוניברסיטה דווקא לאנשים מבוגרים, כי באמת אנחנו לא לומדים תמיד נושא או משהו בשביל לעסוק בו אחר כך, אלא בשביל ההשערה, בשביל תוכן, בשביל חידוד, בשביל עניין, ואני חושבת שזה בהחלט דברים שאנחנו צריכים מאוד מאוד לעודד אותם, וגם את ההורים שלנו. לעודד את ההורים שלנו, לצאת ללמוד משהו, לקחת קורס, לא צריך דווקא תואר, להתנסות בציור יפני על פפירוס, אני לא יודעת, כן. אבל ממש להתנסות בהמון דברים חדשים.
יעל, לסיום, אני רוצה לחזור באמת למה שדברנו, רק אם אני חושבת שמעתי את זה ככה בין השיטין, בעצם מבחינת הזמן הנוזל הזה שעליו אנחנו מדברים, גם קשישים, יותר מוטרדים אולי עם זה שהזמן עומד ומשעמם או לא מבקרים, משהו שהזמן עוזל להם בין האצבעות והכל נגמר, נכון? שוב, לפי ניסיונך.
אני חושבת שאת מאוד מאוד צודקת, ובאמת הרבה אנשים מבוגרים שאני עובדת איתם מדברים על הפחד דווקא לא מהמוות ומהסוף, אלא דווקא מלהיות נטל. אז אני חושבת שאולי יש איזושהי הקבלה ככה באמת למה שאת אומרת, שכן, אנשים מבוגרים שאין להם משמעות ואין להם עניין, הזמן עומד מלכת וזה מתסכל, ואני חושבת שהמתנה זה סוג של עינוי, זה ממש עינוי, לשבת ולהמתין למשהו שלא מגיע, הזמן לא זז.
כן, יעל חביב, יועצת זוגית ופרטנית לפני הגיל השלישי.
היה רעיון מעולה, הזמן עף לנו, תודה רבה, כן.
תודה רבה. ביי, להתראות, ביי ביי.
ביי. העורכת הראשית שלנו היא נעמה שוחט, עורך המשנה, תמר אוחנה לב, המפיקות נוגה סמדר ואלה הדרי. הטכנאי, אילין קולפלד, ואצלך?
בירושלים אותי זדה, שרון קנטור. להתראות
רבה.
בשבוע
ג'קי
הבא.
ג'קי לוי, להתראות. הזמן יעבור לאט.
בקצב שלו.
באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
שלום לכם. אמרנו כאן, אין שום קשר בין מנדל לבין מנדל. מנדל הוא שם חיבה למי ששמו מנחם. מנדל זה העיקר מה שנציג היום.
חשוב לזכור כי שלטון החוק אין משמעו שלטונו של היועץ המשפטי.
זה קולו של היועץ המשפטי לממשלה, האלוף הדוקטור אביחי מנדלבליט. מנדל הוא שקד, אך זה שמו של כתב.